אהלן חברים, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט גבולות היגיון. היום מתחילה פינה חדשה בפודקאסט שנקראת מה למדתי השבוע. פרקים קצרים ומדויקים, בהם אני אשתף ואדבר על נושאים חשובים וכלים פרקטיים, בתקווה שאוכל לעזור ולהשפיע גם עליכם. אז יאללה, בואו נתחיל. היום בפרק בחרתי לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב וגם מאוד רגיש. פורנו. כן, אני יודע, רק לשמוע את המילה הזאת, עושה בנו אי נעימות, בושה, אבל כולנו מכירים אותה, ובכולנו היא נגעה בחיים בדרך כזו או אחרת. הסיבה שבחרתי לדבר על הנושא הזה, זה בגלל ריל שהעליתי לפני מספר חודשים, זה היה ממש בתחילת הפודקאסט, כשהקלטתי את פרק מספר 4 עם סמדר מילר, ושם דיברנו על הנושא הזה, ושיתפתי את החוויה שלי עם פורנו בחיים, והוצאתי משם סרטון, והעליתי לרשתות החברתיות, שנהיה מאוד מאוד ויראלי, וקיבלתי עליו ממש ממש הרבה תגובות. הסרטון הזה גרם לי להבין, כמה אנשים מתעניינים בנושא, ולכמה אנשים חסרים הכלים והידע, איך להתמודד עם הבעיה הזאת. קיבלתי הרבה פניות מנערים, וגם מאנשים מבוגרים, שרוצים להיגמל מפורנו, ולא יודעים איך. אז אני לא מומחה בתחום, אבל מה שאני כן יכול לעשות זה לשתף אתכם מהחוויה שלי, לשתף מה עזר לי, ואולי זה יעזור לכם בדרך שלכם. אז אני אתחיל מהחוויה שלי, שזה התחיל בגיל מאוד צעיר. אני לא יודע באיזה גיל ילדים נחשפים היום לפורנו, אבל אני נחשפתי בסביבות גיל 10, משהו כזה. זה היה מאוד מאוד מוזר בהתחלה. לא הבנתי מה זה, נחשפתי דרך חברים, מכרים, ולא הבנתי מה קורה פה. מהר מאוד ראיתי שכולם ככה מתעניינים, וכל החברים לידי, וזה ממש נורמה לצפות בפורנו. באותה תקופה זה היה תמונות, היום זה כבר יותר מתקדם, ויש סרטונים, אבל זה מה שהיה. ככה לא ידעתי איך לגשת לדבר הזה, אבל בגלל שראיתי שכולם עושים, תור ילד שרוצה לקחת חלק בחברה, ולהיות חלק מכולם, לקחתי חלק בדבר הזה. וכמובן הם גם לימדו אותי מה זה לאונן, משהו שגם לא ידעתי לפני זה ואף אחד לא דיבר איתי עליו, וככה זה התחיל. ועם הזמן זה נהפך להרגל. עכשיו, תמיד היה לי קול בראש שאמר לי שזה בסדר, וזה תקין כי כולם עושים את זה. אבל אני חושב שמגיל קטן, משהו בתוכי הרגיש לי שמשהו שם לא בסדר. אחת הדוגמאות הכי טובות זה ש... נהיה לי איזה מין הרגל כזה, ואני ממש זוכר את זה בתור ילד, שבכל פעם שהייתי צופה בפורנו, יום למחרת, תמיד היה לי יום לא טוב. זאת אומרת, ממש יום שהרגשתי בו לא טוב. עכשיו, אני לא יודע אם זה נבואה שמגשימה את עצמה, וכבר זה נהפך להרגל, אבל זה מה שהרגשתי, וזה מה שקרה. זאת אומרת, שאם זה היה קורה, יום למחרת הייתי הולך לבית הספר, פוגש את החברים, והייתי ממש מרגיש נפילה. הייתי ממש מרגיש דאון, וזה היה הולך איתי יום, לפעמים גם יומיים, ואז זה עובר. בהתחלה לא ייחסתי לזה חשיבות או קשר, אבל ככל שהזמן עבר וראיתי שזה מה שזה גורם לי להרגיש, הדבר הראשון שעלה לי, זה כמובן הידע שהיה לי באותה תקופה, כי אני בא משפחה מסורתית, זה שזה קשור לדת. זאת אומרת שזה לא תקין לאונן ולהוציא, לשפוך זר על השווא. אז זה בעצם, במרכאות, איך שאלוהים מעניש אותי או הרגשה שהוא נותן לי, על מה שאני עושה. זה הגיע בגיל קצת יותר מתקדם, שבאמת צריכתי לקשר בין הדברים, וכשהבנתי את זה, באותה תקופה בתור ילד, ניסיתי להפסיק, וניסיתי להפחית, וזה עבד לתקופות מסוימות, ולתקופות מסוימות לא. אבל ממש הרגשתי שיש שם משהו עמוק יותר. עם הזמן, היום, כשאני לומד ומבין קצת יותר על הנושא, אני מבין שמעבר לפן הרוחני שקישרתי, יש פה גם פן פיזי, זאת אומרת, פן בגוף שלנו, שכשאנחנו, הגברים, שופכים זרע, אנחנו מאבדים המון המון אנרגיה, ואת זה לא ידעתי. שלזרע שלנו בעצם יש את אנרגיית החיים, שזו האנרגיה הכי חזקה. שברגע שאנחנו מוציאים אותה, אנחנו מאבדים המון אנרגיה ומרגישים נפילת מתח, מרגישים חלשים, ורק בגיל הזה, זאת אומרת, בשנים האחרונות שהבנתי את זה, זה התחבר לי. אני חושב ש... המון המון אנשים נחשפים לפורנו בכל הגילאים, וכולם זה נראה רגיל, אבל אני בטוח שהרבה אנשים מבינים שמשהו שם לא בסדר. זאת אומרת, בתוך תוכנו אנחנו מרגישים, חלקנו אולי לא, וזה גם בסדר, ואני לא שופט אף אחד, אבל מי שמאזין לזה וכן יכול להתחבר, זאת כנראה החוויה שלכם. לפני שנתיים בערך, אולי קצת פחות, החלטתי להפסיק עם פורנו. זאת אומרת, ממש קיבלתי החלטה מושכלת, ואני משתף על זה גם בפרק של הפודקאסט שהקלטתי, שהגיע הזמן לשים לזה סוף. ניסיתי במהלך החיים להפסיק כמה פעמים, הפסקות של מספר שבועות, לפעמים גם חודשים, אבל זה אף פעם לא החזיק מעמד. ואני חושב שאחרי שהפסקתי, אבל באמת הפסקתי, הבנתי כמה הדבר הזה השפיע לי על החיים לרעה, וכמה החיים שלי השתנו אחרי שהפסקתי. איך החיים שלי השתנו אחרי שהפסקתי? אני חושב שבכל המישורים. אחד, בזוגיות. ברגע שאנחנו צופים בפורנו, אנחנו בעצם פותחים את הראש שלנו והתודעה לעולם אחר. לעולם אחר שיש בו אין סוף אפשרויות, והיום באמת באתרי הפורנו יש את כל הסוגים, מכל המינים, מכל הגוונים. סוג של איזשהו עולם דמיוני, שבו אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים. כמובן אנחנו יודעים שזה לא אמיתי, כי זה לא המציאות. אבל זה מה שזה עושה. ברגע שמפסיקים, אתה כאילו חוזר למציאות. אתה כאילו חוזר לכאן ועכשיו, אתה חוזר לזוגיות שלך, אתה חוזר לאישה שלך. אם כמובן הפרק הזה פונה לנשים ולגברים כאחד, אז אם יש נשים שצופות בפורנו, אז אותו דבר, פתאום את יכולה לראות את הגבר שלך. פתאום את רואה את הדברים החיוביים בו, פתאום רואים בצד השני דברים שלא ראינו. פתאום הפוקוס, זה כאילו הפוקוס היה רחב, ופתאום הוא מתמקד במשהו אחד. אני יכול להגיד שאצלי זה גרם לי להעריך את אשתי יותר, זה גרם לי לראות אותה באור הרבה יותר חיובי, זה גרם לי לחשוק בה יותר ולרצות אותה יותר. מה שהשפיע על הזוגיות, חיזק את הקשר שלי איתה, גרם לי לפרגן לה יותר. זאת אומרת, זה באמת השפיע על כל הזוגיות. אם זה בשאר האספקטים בחיים, אני חושב שבאותה צורה, זאת אומרת, גם בעבודה אני יותר ממוקד, גם ברצונות שלי, גם במטרות שלי. זאת אומרת, יש לי משהו הרבה יותר עמוק שמנחה אותי, ואני לא בורח למקום מסוים. עכשיו, על זה אני רוצה להתעכב, כי מה זה בעצם פורנו? פורנו זה התמכרות לכל דבר. כמו שיש התמכרות לסמים, כמו שיש התמכרות לטלפון, כמו שיש התמכרות לאוכל, פורנו זה אותו דבר. הבעיה עם פורנו, שזה עובד על המנגנונים הכי חזקים בגוף שלנו. וזה כל כך קשה להתמודד איתם ולהימנע מהם. זה מנגנונים הישרדותיים עמוקים שפועלים עלינו ולפעמים הרבה יותר חזקים מאיתנו. אז דבר ראשון שאני חושב שצריך לעשות זה להתייחס לזה כהתמכרות לכל דבר. עכשיו, ממה נובעת התמכרות? אני חושב שהצפייה בפורנו לא נובעת מזה שאנשים חרמנים, או שהם אובר מיניים ורוצים יותר. אני לא חושב שזאת הסיבה. אני כן חושב שיש אנשים שהם כאלה, ואולי הם צופים יותר, אבל רובנו לא עושים את זה מהמקום הזה. אני חושב שזה בא לפצות על איזשהו חוסר, לפצות על משהו עמוק רגשי שאנחנו חווים. הרי מה קורה כשאנחנו עושים את זה? אם זה פורנו או אם זה כל התמכרות אחרת? היא גורמת לנו להרגשה טובה. משתחרר דופמין, שנותן לנו הרגשה טובה של סיפוק. זאת אומרת, זה בא לפצות על איזשהו משהו שאנחנו מרגישים בו לא טוב, ולתת לנו הרגשה טובה, איזושהי רגיעה רגעית, כדי שנרגיש יותר טוב ונהיה בסדר. אבל בפועל זה לא באמת פותר לנו את הבעיה. אז אנחנו קודם כל, אני חושב, צריכים להבין שאם יש לנו את ההתמכרות הזאת, או כל התמכרות אחרת, צריך רגע לעצור, ולא להלקות את עצמנו, ולא להגיד, אני חייב להפסיק עכשיו, כי זה לא יקרה. כי כל התמכרות היא לא קלה, ואני חושב שזאת אחת ההתמכרויות הכי קשות להיגמל מהן, אבל מה שאני כן יכול להגיד לכם זה שזה אפשרי. ויש דרכים לעשות את זה. הדבר הראשון, אני חושב שהצעד הראשון, זה קודם כל להבין שזה התמכרות, ולהבין שזה פועל על מנגנונים חזקים מאיתנו, וזה בסדר. וגם אם אנחנו נופלים במרכאות, זה בסדר כי אנחנו עדיין בני אדם ואנחנו לא רובוטים. להבין שאם אנחנו נכנסים לתהליך הזה, של להפסיק לצפות בפורנו, זה תהליך. תקחו בן אדם שמכור לסמים, הוא לא קם בוקר אחד ומפסיק. אני חושב שיש כאלה, אבל רוב האנשים צריכים ליווי, צריכים תהליך. וזה מוביל אותי לדבר השני. אל תעשו את זה לבד. תשתפו. אוקיי, תשתפו, אני שיתפתי. עכשיו, אני לא מחייב אתכם לשתף את בן או בת הזוג שלכם, זה כבר תלוי בכם, אם אתם מרגישים מספיק פתיחות ובנוח, אבל תשתפו מישהו, תשתפו מישהו קרוב, שאתם יודעים שיכול לתמוך ולעזור לכם, תלכו לטיפול, לפסיכולוג, למישהו שמתמחה בתחום ויכול ללוות ולעזור לכם. אל תעשו את זה לבד. התמכרויות מאוד קשה להפסיק לבד. אני חושב שבחיים מגיעים למצב, כשרוצים להפסיק עם כל התמכרות, זה בדרך כלל או מגיע מאיזשהו החלטה הגיונית, שאנחנו מבינים שזה לא עושה לי טוב ואני רוצה להפסיק, או מאיזשהו משבר מאוד גדול, או מאיזושהי חוויה קיצונית שגורמת לנו להבין שדי, זה הסוף. אני לא חושב שחייב להגיע לחוויה הקיצונית הזאת, שתגרום לנו להפסיק. אני כן חושב שאם תתפסו את זה לפני זה, זה יהיה הרבה הרבה יותר טוב, כי אתם כבר מבינים שההתמכרות הזו לא עושה לכם טוב, או זה יכול להיות רלוונטי לכל התמכרות אחרת. אבל שוב אני חוזר לבקש עזרה. להבין שזה תהליך, ולהבין שזה יכול להיות ייקח זמן, וככל הנראה, יהיו עוד נפילות בדרך. אני יכול לשתף על הסיפור שלי, שאצלי זה דווקא בא ממקום של, אמרתי די, והחלטתי לעשות שינוי, וזהו, והפסקתי לגמרי. אני בן אדם מאוד רציונלי, ומאוד, אני לא יודע, אני בחיים שלי מאוד כותבי, אז כשמשהו נופל לי ואני מבין אותו, והוא באמת נתפס לי כהגיוני, אני פשוט עושה אותו. זאת אומרת, המוח שלי משדר לי לגוף שזהו. לא כולם כמוני, וגם לא כולם צריכים להיות כמוני. שוב, זה לטוב ולרע. אבל אם זה פוגש אתכם, ואתם חושבים שאתם יכולים לשים לזה קאט וזהו, ואתם תעמדו בזה, בבקשה תנסו, אבל מצד שני גם, להיות בחמלה. להיות בחמלה כלפי עצמכם, שזה בסדר, וזה חלק מהתהליך, וזה לא תמיד במכה אחת ודי, כמו כל דבר בחיים, זה צריך להיות בשלבים. ואני חושב שהסוד הכי הכי גדול פה, זה לא להגיד, אני מפסיק לתמיד, או זהו, נמאס לי, אני לא יכול. זה להפסיק להיום. להגיד לעצמכם, היום אני לא רואה פורנו, או היום אני לא עושה איזושהי התמכרות שמפריעה לי בחיים, אבל ניקח את הדוגמה הזאת עכשיו. היום אני לא רואה. אני אסיים את היום הזה בלי. מחר יהיה בסדר ואני אנסה להתמודד, וככה לעבור יום-יום. אני חושב שזה דרך מאוד נעימה וקלה יותר להתמודד עם הדברים על זה, להקל על עצמנו ולהבין שאנחנו לא נכנסים לאיזושהי מחויבות מטורפת, שזה מנטלית מקשה עלינו, ואז זה מונע ממנו אפילו להיכנס לתהליך. וכאילו, תיקחו את הכלי הזה, זה מצחיק, כי זה לא בדיוק כלי, שנקרא דחיינות, וזה משהו שמפריע להרבה אנשים בעצמם, שהם דחיינים, ותעשו אותו על הדבר הזה, תעשו אותו על הפורנו. זאת אומרת, תגידו לעצמכם, אתה יודע מה, היום אני לא אראה. אני אדחה את זה למחר. או מחר, ומגיע מחר, השבוע, אני כבר אסיים את הסוף שבוע הזה, ואולי ביום ראשון, נראה. ממש ככה, שלב שלב. וזה אני חושב גם אחד הדברים הכי הכי חשובים. זה אם אנחנו מבינים שהפורנו בא לפצות על משהו, על חוסר, אנחנו צריכים לטפל בחוסר הזה. החוסר הזה בא לידי ביטוי בכמה אספקטים בחיים שלנו. אחד מהם, בעיניי הוא הכי חשוב, זה המשמעות שלנו. זה מה אנחנו עושים. זאת אומרת, האם אנחנו קמים בבוקר, ואנחנו מרגישים שאנחנו משמעותיים? האם אנחנו עושים משהו חשוב? האם אנחנו משפיעים על אנשים אחרים? האם אנחנו עושים את מה שאנחנו אוהבים? אני חושב שזה אחד הדברים הכי חזקים שיעזור לכם להפסיק עם הדבר הזה. כי ברגע שיש לנו משמעות עבור אחרים, ואנחנו מרגישים משמעותיים בעולם הזה, זה ממלא מקום מאוד מאוד גדול בפנים, בתוכנו, ומוריד את כל הדברים האחרים והשליליים, ממש ככה מסיט אותם הצידה. אז זה אחד, המשמעות. שתיים, זה הלוז. הלוח זמנים שלכם. ככל שיהיה לכם יותר חורים בלוז שלכם, ככה הסיכוי שהדבר הזה ייכנס בלוז הוא יותר גבוה. אתם צריכים למלא את הלוז שלכם בהמון המון דברים. המון דברים טובים שעושים לכם טוב. בעיקר, ואני נותן פה כמה טיפים מהדברים שאני חווה, ספורט מאוד מאוד עוזר. להיפגש עם אנשים, לא להיות לבד. לא להשאיר את עצמכם לבד, בבית, משועממים, הרי זה בדיוק המצבים שהדבר הזה קורה. אז לצאת, להיפגש עם חברים, לצאת עם בן או בת הזוג, יש לכם ילדים, תבלו עם הילדים, תבלו איתם את אחר הצהריים, תסיימו את היום שלכם, שגם אם הייתם רוצים לעשות את זה, כבר אין לכם כוח. כזה. זאת אומרת, שהיום שלכם, מהבוקר עד הערב, יהיה משמעותי, יהיה בעשייה, ואתם ממש תראו איך זה פתאום מאבד מהחשיבות ויורד בפריוריטי, ודברים אחרים תופסים מקום. אני חושב שזה זה המפתח. לפחות מה שעבד לי, ומה שעובד לי עד עכשיו. ויכול להיות שלחלקכם זה יעבוד, יכול להיות שלא, אבל אני כן ממליץ לנסות. ואם לקחתם משהו אחד מהפרק הזה, אז אני שמח. אני רוצה לעשות איזה סיכום קצר, שוב, על כל מה שדיברנו עכשיו, דברים שאתם יכולים לקחת. אז אני חוזר על זה. אחד, להבין שזה תהליך, וזה ייקח זמן. אולי הרבה זמן, אולי קצת זמן, אבל זה תהליך, ולהיות בחמלה כלפי עצמכם. שתיים, לא לעבור את זה לבד. לשתף בעוד אנשים, או באנשי מקצוע, שיכולים לעזור לכם לעבור את הדבר הזה, כי זה אפשרי. שלוש, להבין שהמקום הזה בא לפצות על חוסר. אנחנו רוצים למלא את החוסר הזה במשמעות, לעשות דברים משמעותיים במהלך היום, להרגיש שמה שאנחנו עושים נותן, תורם, ואנחנו נהנים ואוהבים את מה שאנחנו עושים. וארבע, לבנות לוז שפשוט אין בו מקום, אין בו מקום לדבר הזה. לוז כל כך כיפי וכל כך מלא וכל כך מעניין, שהדברים השליליים האלה שבאים לפצות, אין להם בכלל מקום. אז אני מקווה שהשיתוף והטיפים שנתתי פה יעזרו לכם. אם יש לכם שאלות, בשמחה תגיבו למטה, אני אשמח לענות, ושיהיה לכם המון המון בהצלחה. נתראה בפרק הבא.